החוק שלושה דברים שמוזכרים שעליהם יש תענית, שלושה דברים שקרו בחודש טבת. כן? בשלושה מכות, שלוש מכות צריך להיות, בחודש הזה יקני. אז אומר הפייטן, בשמונה בו, הוא אומר ככה, הלא בשלושתן קבעתי תענית. כלומר, התענית נקבעה בגלל שלושת הסיבות האלה. או אולי אפילו הוא רוצה לומר שבעצם יש פה שלוש תעניות. מלך יוון ניסני לכתוב דת יוונית, זה בחטא בטבת. בתשעה כתוב טרוף טורף בו נותן עם רי שפר ועזרה הסופר, וכמובן יום עשירי זה עשרה בטבת. המקור לדברי הפייטן זה ממסכת מגילת תענית. מגילת תענית כתוב בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, ובא חושך לעולם שלושה ימים. בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מהו, בעשרה בו שמח מלך בבל על ירושלים להחריבה. שמונה, תשעה ועשרה. כן. נדבר קצת על המכנה המשותף בין כל הדברים האלה. נראה גם מהפייטן וגם מהסכת מגילת תענית שיש איזשהו קשר בין שלושת הדברים האלה. במסכת סוברים כתוב שהיום שתורגמה בו התורה קשה כיום שנעשה בו העגל. שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. לכאורה התרגום של התורה היוונית זה צריך להיות מקור לשמחה. המלך של היוונים, שהוא המרכז של התרבות של העולם, רוצה ללמוד תורה. מה יש לנו דבר יותר טוב מזה? התורה מתפרסמת, יוצאת לרשות הרבים, לא נשארת רק אצל עם ישראל, וגם כל היהודים שלא יודעים משום מה לקרוא לשון הקודש, אז יש להם שוטנשטיין ביוונית, וכן זה הדרך, רק שמחה. ואילו פה כתוב שזה קשה כיום שנעשה בו העגל, ושלושה ימים חושך ותענית וכו'. בעצם החטא של העגל בעצמו, הרבה מפרשים הסבירו הראשונים שזה לא היה עבודה זרה. אם זה היה עבודה זרה אז היה נורא. לא היה עבודה זרה, אלא זה היה אמצעי להמחשה. כן? זאת אומרת, הציבור הרחב, ההמון הרחב, היה זקוק לאיזשהו אמצעי שאיתו הוא יכול להגיע לעבודת השם. ועד רבה, האמצעי הזה הועיל להם, כאילו, אני אומר עם מרכאות, כתוב שהם אכלו ושתו ועשו, היה להם הרבה דוויקוס מהעגל הזה. כן? אבל כמובן שזה פסול. למה זה פסול? כי לא תעשה לך פסל. יותר מזה, הכוזרי שהוא מחריף את העניין אומר, עובדה, יש גם במקדש, במשכן, יש את הקרובים, דברים לא פשוטים. כל ההמחשה שיש לנו בעבודת השם, זה בעצמו בעיה. אפשר להגיד שגם ארון הקודש, אנחנו עומדים מול ארון הקודש ומול ספרי תורה, ומשתחווים, כשמוצאים, מגביעים ספר תורה, כתוב במסכת סופרים שצריך להשתחוות. יש פה גם איזושהי נקודה של קושי. אבל כולם מבינים שהספר תורה זה חס ושלום לא אלוקות, זה לא הקדוש ברוך הוא, כן? וכל אחד מבין את זה, אבל הדברים הם לא כל כך שחור לבן. המושג של תרגום, מה זה בעצם תרגום? תרגום להעביר דבר משפה אחת לשפה אחרת. כל תרגום הוא לוקה בחסר. גם תרגום של ספר חולין גמור, מלשון א' ללשון ב', הוא לוקה בחסר. וככל שהספר הוא ברמה גבוהה יותר, והשימוש הלשוני שלו הוא יותר משמעותי, והסופר בוחר יותר את המילים שבו הוא משתמש, הוא מדקדק בלשון שלו, אז התרגום הוא יותר בעייתי. יש ברב קוק בספר ריש מילים, ספר רק ליודעי חן, אבל יש שם כמה דברים שאפשר לראות, ויש שם הערות, יש שם הערה כזאת, ואמרו דורשי רשומות כי תרגום הוא בגימטריה תרדמה. תרגום בגימטריה תרדמה, זה גימטריה פשוטה מאוד, כלומר היגלות אור הרוח במדרגת התעלפות, אני ישנה וליבי ער, שאז אין הרעיון המקורי מתגלה. תרדמה של האדם ובמיוחד התעלפות זה לא מיטה, זה האדם נשאר חי בצורה המינימלית שלו, כן? כל הכוחות הגופניים שלו פועלים, גם הכוחות הרוחניים שלו כמעט לא פועלים, והכוחות הגופניים שלו פועלים במינימום, כן? אפילו הדופק שלו אולי הוא שונה וכו'. תרגום, הוא אומר, זה כמו תרדמה. אז אף אחד לא יכול להגיד שאדם לא חי, אבל הביטוי המלא של האדם, הביטוי האלוקי שבאדם, ודאי לא מתבטא כשאדם מעולף. ודאי בתורה זה ככה, כן? תורה שמתורגמת מלשון הקודש ללשון אחרת, הכל הולך לאיבוד. לא רק זה, הרי גם אם נתרגם את התורה לא לתרגום אחר, לתרגום בלשון הקודש, אבל במילים אחרות, זה כבר לא יהיה תורה. הגמרא אומרת שכשמשה רבינו עלה למעלה, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לתורה, הוא שאל אותו, מי מעכב על ידך רבי עקיבא, ידרוש תילי תילים של הלכות. איך לתרגם את הקוצים והתגים האלה, איך אפשר לתרגם אותם, מה שייך בכלל להתחיל עם זה? ושמותיו של הקדוש ברוך הוא, הרמב"ן, הקדמה שלו לתורה, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כמה תילי תילים, אפילו בניגלה אנחנו רואים בסוגיות הראשונות ובמקם, על כל מילה ועל כל רבע מילה ועל כל, היה אפשר לכתוב ככה ולא כתב ככה, סימן זה ככה, כל מיני דברים שאולי אנחנו לא מבינים איך חז"ל דרשו את זה, אבל אנחנו בוודאי שאם זה היה כתוב אחרת לא הייתה הדרשה הזאת. כן, אש שחורה על גבי אש לבנה, בעמקות זה ודאי ככה. התרגום הוא בעייתי מאוד. 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה זה יכול להיות רק בצורה שהתורה יכולה להידרש בצורה של 70 פנים לתורה. עכשיו, תרגמו את התורה ליוונית. אז קודם כל התורה, זה מה שמסכת סוברים אומרים. אין התורה יכולה להתרגם כל צורכה. זה דבר אחד. הדבר השני שיש פה בעיה זה שזה נהפך לרשות הרבים. ממש עכשיו יצאנו מחנוכה, כל העניין של חנוכה, כמו שהרבה אמרו, היוונים טימאו את השמנים, כן? הם לא שפכו את השמנים, הם לא הזיקו לשמנים, הם לא הכניסו שם שמן סויה לתוך השמן זית, זה נשאר שמן זית זך קטית, רק לא טהור, אבל זה נשאר אותו דבר. שום מעבדה יוונית לא תוכל למצוא את ההבדל בין השמן לפני שהוא נטמא ואחרי שהוא נטמא. אי אפשר, כן? אי אפשר לראות, לא שאי אפשר, אין הבדל מבחינת המעבדה, אין שום הבדל. וזה הנקודה של היוונים. יש פה הנקודה המוחשית שהאדם יכול לתפוס בשכלו, לא משתנה. כל מה שמפריע להם זה כל מיני תפיסות גבוהות יותר, רוחניות יותר, שהשכל האנושי לא נתפס בהם. וזה מה שקורה עם התנ"ך אחרי שהוא תורגם. ברגע שהתנ"ך תורגם, ידי הכל ממשמשים בו, הוא ברשות הרבים, כל אחד עושה איתו מה שהוא רוצה, יש נוצרים, יש מוסלמים, תרגום כזה, תרגום אחר, קצת פה, קצת שם, וכמובן שזה חוזר אלינו. אחר כך זה מגיע לקראים, אחר כך זה מגיע למשכילים, אחר כך יש ישעיהו הראשון, ישעיהו השני, ישעיהו השלישי, וכן על זה הדרך, כן, עד 50 או 51, כמה ישעיהו יהיה, ועוד כן על זה הדרך. ואחר כך, כשלא מעוותים את זה, את הפסוקים, אז ממציאים מה שקוראים היום תנ"ך בגובה העיניים, שזה עוד סוגיה, כן, איך ללמוד את התנ"ך, איך לשפוט את אישי התנ"ך וכדומה. יש הרבה מה להאריך בזה ואני מקצר, אני לא מדבר על זה. הגמרא בגיטין אומרת, בגיטין דף סמך, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. מופיע בתנחומה, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. שלא יהיה תורה שבעל פה, שהכל יהיה תורה שבכתב. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ליוונית, והם אומרים אנו ישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעקום, אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע, אלא למי שמסתורין שלי, מסתורין כתוב שם בתת, אבל לשון מסתור כנראה, אצלו הם בניי. ואיזו? זה המשנה שניתנה על פה. לומדים את זה מהפסוק, כי על פי הדברים האלה, על פי הדברים האלה, על פי לשון תורה שבעל פה, זה פסוק שנאמר מיד אחרי חטא העגל. התורה שבעל פה היא זאת שנשארת רק, שייכת רק לעם ישראל, ולכן לא מתרגם, ולא כותבים אותה אפילו, כי ברגע שכותבים זה כבר משתנה, הכתיבה כבר משנה. הרב קוק אומר במקום אחר שכל לימוד אפילו מרובן לשמעון הוא כבר משנה משהו, כן? רק משה רבינו הוא אדם מיוחד שיכול למסור את התורה בצורה שלמה לגמרי. כשזה מגיע לעם ישראל, כולנו יודעים את זה, שכל אחד שומע משהו אחד ומעביר את זה קצת שונה, והוא מבין קצת אחרת ואומר קצת אחרת ואפשר להבין אותו קצת אחרת. כל המשכיות, כל שינוי, כל תוספת היא מגרעת ומקלקלת. אבל מה? זה הצד אחד. הצד השני, ברור שהתרגום יש לו ערך, אי אפשר לבטל את הערך של התרגום, כן? לבטל את הערך של התרגום לא מבטלים. זה ודאי נותן מקום לציבור יותר רחב, גם בתוך בני ישראל וגם מחוץ, לראות את התורה. בכל זאת אומרים לנו חז"ל שזה קשה. מה זה אם נעבור לתשעה בטבת? תשעה בטבת, במגילת תענית כתוב שלא כתוב, לא ידוע מה זה, אבל מופיע בבאג ועוד ובסליחות שאמרנו, שזה יום שנפטר בו עזרא הסופר. מה זה עזרא הסופר? עזרא הסופר זה היהודי שעומד בפרץ, הוא נלחם נגד ההתבוללות, הוא מרבה את כבוד התורה, כן? תקנות עזרא הסופר בבא קמא דף פ', קריאת התורה שני וחמישי ושני, בתי דינים יושבים בכל יום, בשני וחמישי ועוד. זה עזרא הסופר. יותר מזה, מה זה סופר? חז"ל אומרים, לפחות נקראים ראשונים סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. מה זה לספור כל אותיות שבתורה? מה החוכמה? קוראים להם סופרים, כל אחד יכול לספור אותיות שבתורה. מה? זה רק עניין של זמן. זה אולי לא כל כך מעניין, זה לוקח זמן. היום יש גם מחשב, אני בטוח שאפשר לעשות את זה בקלות. כן? לספור אותיות שבתורה, פירוש הדבר, כפשוטו, לעמוד על המסורה כמובן, אבל גם לדקדק שלא יהיה תוספת ולא יהיה גרעון. זה הנקודה של... ועזרא הוא עזרא הסופר, הוא הראש של הסופרים. מצד שני, אבל אנחנו יודעים שעזרא הסופר הוא גם מהפכן, היום משתמשים במילה הזאת, מהפכן גדול. הגמרא במסכת סנהדרין בדף כף א' אומרת שעזרא הסופר היה ראוי שתרד התורה על ידו. בין השאר אומרת שם הגמרא שמתקופת עזרא הסופר הכתב של התורה הוא מהעברית שהייתה פעם לאשורית. רבותיי, זה חידוש עצום לכתוב פתאום את התורה באשורית. הרי זה דבר שהוא נגד ההיגיון הפשוט. באמת זה קשה להבין איך ייתכן שהתורה נתנה בצורה כזאת ואחר כך נחתמת בצורה אחרת. זה ודאי שינוי מאוד משמעותי. ויש עוד שינויים. בהלכות תפילה בפרק א' אומר הרמב״ם, ידוע, דברים ידועים, שבהתחלה כל אחד היה מחליט מתי להתפלל ואיך להתפלל, כל אחד כפי כוחו ויכולתו. כיוון שגלו ישראל ממני נבוכדנצר הרשע וכולי, אז כבר אף אחד לא יודע איך להתפלל, לשון אחת וכולי, הוא מעריך. כיוון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. היותחת ברכות האלה, שאצלנו זה דבר פשוט, זה בכלל לא פשוט. לקחנו את הדבר, הקשר שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא, שהוא קשר בלתי אמצעי, והוא קשר שתלוי רק בי, ואני מתקשר לקדוש ברוך הוא איך שאני רוצה. אני יכול לעשות את זה בהתבודדות, אני יכול לעשות את זה בתיקון חצות, אני יכול לעשות בכל אופן שאני זה, והכל לגיטימי והכל מצוין והכל נפלא. ומי שלוקח תפילה של מישהו אחר, זה לא התפילה שלו, בא עזרא הסופר, כן, והרס את כל המבנה הזה. רבותיי, מי שהיום נשאר במדרגה שלפני עזרא הסופר, הוא מתפלל עם הקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, זה לא בסדר, הוא עבריין, כן? אבל איבדנו בזה משהו, כן? איבדנו דבר גדול, איבדנו את היכולת שלנו להתפלל את מה שאנחנו מרגישים. ואני חושב שאין מישהו שלא יכול להרגיש שיש בזה חיסרון. ואנחנו כולנו יודעים איך שלפעמים התפילה שלנו נראית. בסדר, אז אנחנו קוראים את מה שכתוב, מה שעזרא הסופר תיקן, וזה תפילות עצומות, אבל זה לא התפילה שלי. רק אדם בדרגה של עזרא הסופר יכול להחליט על מה מבטרים, כן? מה מתקנים, על חשבון מה. אז אם זה אדם בדרגה כזאת, אז אפשר, הופכים את כותבים את התורה באשורית, ונותנים לכל אחד להתפלל תפילה מנוסחת, ועוד כהנה וכהנה, כי זה מרבה כבוד התורה. אז עזרא הסופר הוא זה שיודע לעשות את הסינתזה הזאת בתוך התרגום. זה הכל תרגום, התפילה זה תרגום, הכל זה תרגום, ואפילו הספר תורה של השורית זה גם תרגום מסוים. רק עזרא הסופר ואולי ברוח הקודש, ודאי אם הוא היה נביא, לפי הגישה שהוא היה נביא, זה מדרגה גבוהה שצריך להיות, אבל לא כל אחד יכול לעשות. לכן ספר תורה שתורגם ליוונית זה חיסרון. יש עוד הסבר, אני אומר את זה בקצרה, מה קרה עוד בתת בתבת. אומר רבינו אברהם ברכי הנשיא, אני לא זוכר איפה מצאתי את זה, שנולד בו משיחם, וחזלה לא רצו לכתוב את זה, בקפה לחודש המכונה דצמבר שנת ג' אלפים תשין סמך א', ספר העיבור זה מופיע. טוב, על משיחם יש הרבה מה להגיד, אבל ידועים דברי הרמב״ם. אני אומר דברי הרמב״ם קשים, חידוש גדול הרמב״ם אמר. אני חושב שטוב שהרמב״ם אמר את זה, כי אני לא חושב שמישהו אחר היה יכול להגיד את זה. הרמב״ם המפורסם, הלא מצוזר, בסוף הלכות מלכים, אומר הרמב״ם, אף ישוע הנוצרי דימה יהיה משיח וכולי, מכשול גדול גרם לאבד ישראל בחרם ולפזר שריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם. והרמב״ם לא חשב על זה, אבל זה לא רק שזה גרם לאבד ישראל בחרם ולפזר שריתם, גם אנחנו יודעים היום קפה בדצמבר, כן, אז יש הרבה יהודים שמחוגגים אותו ואומרים חג שמח ועוד כהנה ועוד מעט יהיה הראשון בינואר וכו'. זה לא רק בארצות הברית, זה גם פה, ועושים מזה סיפורים ויש מסיבות ויש כן וכו' וכו' וכו', וכל התרבות שאפשר, שוב אני אומר, זה שיחה שלמה שאפשר לתת בה. הכל הזה, הנושא הזה של הנוצרי, זה מכשול עצום. אומר הרמב״ם חידוש, אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכה ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח, לתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד. למה? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, כבר כולם יודעים על המשיח. אלה אומרים שהמשיח כבר היה, אלה שאומרים הוא יהיה, ככה הרמב״ם אומר, כן? אם זה לא היה הרמב״ם הייתי אומר שזה ציניקן אומר, כן? היה משיח, יהיה משיח, מת המשיח, חי המשיח, כן? אבל בסך הכל כולם מדברים על המשיח, כל אחד עם המשיח שלו, כן? אפשר להרחיב בזה גם לכיוונים אחרים, וזה לא הנושא, כן? ואותו דבר מצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, אבל הם בטלו, לא נוהגות בזמן הזה. כל התרי"ג לא נוהג בזמן הזה, כן? לא, זה לא דורות. אלו אומרים דברים נסתרים, אינם כפשוטם, כבר במשיח, לא במשיח. כשעמוד המלך המשיח, כולם יראו. אז מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, עם כל הצרה הנוראה הזאת של הקמת ישוע הנוצרי וזה הישמעאלי שבא אחריו, יש בזה גם נקודת אור. זה בדיוק אותו דבר כמו התרגום הזה, רק כמובן הרבה יותר חמור, כן? יש בזה חיסרון, אבל יש בזה מצד אחד הרחבה. הרחבה להמונים יוצרת הרבה בעיות, אבל יש בזה גם מעלה. אם נחזור לעשרה בטבת, זה גם העניין של עשרה בטבת. עשרה בטבת זה עומדים ליד החומה. עומדים ליד החומה, עדיין לא קרה שום דבר. כן? כולם שואלים למה צריך את עשרה בטבת. מה הנקודה של עשרה בטבת? הנקודה של עשרה בטבת, הרי עוד לא קרה כלום. רק עומדים ליד החומה. ראיתי עכשיו, השבת ראיתי בעולם קטן, ומישהו כתב איזה יפה. כן? מה קרה בעשרה בטבת? לא קרה כלום, עומדים ליד החומה. 100 שנה לפני כן האשורים עמדו ליד החומה, ומה קרה? קדוש ברוך הוא, כן? קדוש ברוך הוא הרג את כולם, היה נס גדול. עומדים ליד, לא קרה כלום, זה לא י"ז בתמוז שנפרצה החומה ומי יודע מה יקרה הלאה. אז מה? אבל יש התחלה, זה התחלה של משהו. זה שגויים עומדים ליד החומה ומתכוננים להיכנס, ויש להם יכולת להיכנס, רק הם עדיין לא ממשו את זה, זה כבר התחלת הבעיה. כל הדברים האלה הם קשורים להכל או לאותו נושא. כן? מצד אחד, לשמור על התורה של השמן. כן? לשמור על התורה של השמן, שלא יתאמו את השמן, ושלא ייכנסו להיכל, איך שאומר הרב קוק, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים. הרב מסביר את זה, כשנכנסו הם כבר תימו, עוד לפני שהם תימו, כבר בכניסתם להיכל תימו, תימו כל השמנים, לא רק את מה שהם נגעו בחולה, זה על דרך הדרוש, אבל זה הרעיון שלה. ברגע שנכנס משהו זר, משהו חילוני, משהו המוני, משהו גוי, זה עושה בעיות קשות על כל, על, לאורך, כל, לאורך כל הדרך. מצד שני יש הרחבה ויש התרחבות, ועמים אחרים, ויהודים שקשה להם, אז שומעים דעות אחרות. קשה מאוד למצוא את השביל הזר בדבר הזה, אבל אני חושב שעשרה בטבת, ושמונה בטבת, ותשעה בטבת, יכולים לתת לנו את הנקודה הזאת, איך שצריך מאוד 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 לשמור על השמן בתורה. לשמור על השמן בתורה, יש הרבה דברים שצריך לתקן ולהרחיב ולחדש, אבל צריך הרבה 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 זהירות בשביל שלא יהיה פה קלקולים ושלא יהיה יצא שכרו בהפסדו. ואולי זה 3 ימים האלה בשביל לזכור את הדברים האלה, כי לא תמיד אנחנו זוכרים את זה, ויש גם הרבה אנשים שחושבים שהם יכולים לעמוד ולתקן כל מיני תיקונים כי הם ברי אחי וכולי, ואז נותרים לא עלינו מזה קלקולים. והתיקונים האלה הם מסורים באמת רק לחכמי הדור שהם ידעו. נסיים בפתגם של הרב לחודש טבת. אומר הרב, צללי החושך, צללי החושך של העתקת התורה ליוונית יהפכו לאור כשיגלה המקור העברי בתוהרו. רק כאשר אפשר יהיה להחזיר את הכל לתוהרה גמורה, אז גם הצללים יהפכו בעזרת השם לאור.